אני היום הכיפורים גדול ונשגל, ואולי גם נגיע אחר כך מה שהרצודה אומר, כיפורים, הרבה, הרבה כיפורים, הרבה כפרות. מה יש לב, מה שייך הרבה כפרות, לכפר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אחרי שפעם ראשונה כבר מכופה, מה זה לכפר עוד ועוד ועוד כיפורים? זה אולי אחד הכי מאוד נראות לעשות בדבר הזה, אבל יותר רציתי להתעכב, זה קצת בעניינים של להתחיל כל פעם, כל שנה באיזה נקודות אחרות. פר ושעיר של יום הכיפורים. פר ושעיר של יום הכיפורים. אז קודם כל, הנקודה, רק דברים, סדרים הלכתיים, לפני שנכנסים לגופם של דברים, כידוע מפורסם, מדי שנה בשנה צריך לחזור, סבא רבא כך היה אוסף אותנו כל שנה פעמיים, גם ביום כיפור, גם באחרי מות, היה שואל כמה פעמים כהן גדול נכנס ליום הכיפורים לקודש הקודשים. רבי ידידיה, כמה פעמים? מה אתה אומר? וואי 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 וואי, אתה רואה, אני כמו סתם שאתה, כל שנה אני אומר את זה, כל שנה מחדש זה... מה זה? ארבע, ארבע. כהן גדול נכנס ליום הכיפורים לקודש הקודשים ארבע פעמים. ארבע פעמים. זה, צריך למצוא את זה בפסוקים, שהוא רואה בעת למצוא את זה בפסוקים. אחרי זה נראות משניות יומה, למצוא את זה במשניות. כהן גדול נכנס ליום הכיפורים ארבע פעמים לקודש הקודשים. לא פעם אחת כמו שהגרנות אומרות, ואחר כך, וזה הכי משמעותי בסדר העבודה. בסדר העבודה, נתואר ארבע פעמים. עכשיו, למה יש בזה בלבול? כי באמת גם בתורה, גם במשניות, גם בתפילה, הדיבור על קודש הקודשים זה תמיד דיבור מוצנע. אף פעם לא כתוב נכנס לקודש הקודשים. בשנה התפילה זה הכי בולט. נכנס למקום שנכנס, עמד במקום שעמד. לא כתוב לך, אתה מבין, נכנס לקודש הקודשים. נכנס, כתוב בתורה, מבית לפרוכת. לא כתוב קודש הקודשים. כתוב זה מה שמעבר לפרוכת. זה לא כתוב אף פעם קודש הקודשים. לכן זה גם מאוד מבלבל הדבר הזה. כאילו היה כתוב בתורה או במשניות, ארבע פעמים עשרים קודש הקודשים, זה היה יותר... אבל אני אומר גם בפסוקי התורה צריך לראות את זה, כי זה קריאת היום, חובת היום. גם במשנה צריך לראות את זה, כי בלי המשנה אי אפשר להבין את סדר העבודה. וסדר העבודה חייבים ללמוד אותו, כי הוא עיקר היום, שמה פרים שפתנו, זה עיקר היום בדבר הזה של סדר העבודה. אמנם זה תמיד אחרי מוסף שכבר עייפים קצת וכבר כזה, ולפעמים קצת קוראים את זה מהר, אבל לא במחוזותינו בעזרת השם, וזה צריך מאוד מאוד להיות מונחים בזה טוב בסדר העבודה. יש לנו... מה זה?
באמת לפעמים קוראים את זה מהר מדי, לפעמים מספיקים להגיד את זה.
לפעמים קוראים את זה מהר מדי, כן. לא, אני חושב כי גם אם אדם לא נראה לא אחוז בזה שאתה אומר עכשיו, הוא... נכנסים לקודש הקודשים עכשיו. נכנסים עם הקטורת, אחרי זה נכנסים עם האפה, אחרי זה נכנסים עם השעיר, אחרי זה מוציאים את הקטורת. מה זה? זה בסוף נוציא?
זה לא חמש שעה?
לא, ארבע, ארבע, ארבע.
אחרי זה עם השעיר, אחרי זה עם המיקס של שניהם?
לא. עם העירוב של שניהם, זה רק על המזבח, רק על המזבח. כמו זה, קודש קודשים עם הפר, אחרי זה עם השעיר, גם על הפרוכת, אם נספיק נראה מה זה עזה על הפרוכת, זה גם פר לבד שעיר, אחר זה מרבבים ומזבים על המזבח, על המזבח הזה, עבוד, ואז בחוץ. אז אם על
המזבח.
הראשון, קטורת, השני פר, שלישי שעיר, רביעי להוציא קטורת. כן, ארבע פעמים, רבי אברהם אמרוסי, תלמד את הילדים, מעכשיו בירסא דינקותא, שכהן גדול נכנס ליום הכיפורים, יום אחד בשנה, נכנס אבל ארבע פעמים, ארבע פעמים בשנה. טוב, אז יש לנו פר ושעיר של יום הכיפורים שחידתם בצפון. אז אנחנו זכינו שיש לנו משניות איזה מקומן, ויש לנו עולת ראיה, אז יש לנו טעינה קטנה מעניינות של יום כיפור, עמוד פוסטה מחבב, עולת ראיה חלק א', עמוד פוסטה מחבב, איזה מקומן של זבחים. אז אמרתי לכם כבר כמה פעמים אני חושב, עולת ראיה זה ספר מאוד מאוד מיוחד, ואין לי בזה ספק שמילון הראיה, רוב המושגים זה מעולת ראיה. כי בעולת ראייה זה ממש מילון המושגים של הרב. כשהרב כתוב איזו מקומן של זבחים, הרב מסביר מה זה מקום, מה זה זבח. קודשי קודשים שחיטה בצפון, מה זה קוצי קודשים, מה זה שחיטה, מה זה צפון. פרט ראיין זה משהו מופלא, כי הרב כמעט כל פסוק וכל מימרה וכל משנה מסביר כל מילה ומילה מה העניינה. וגם פה זה מאוד בולט. הראשון, מה שאני לא נקרא, קודשי קודשים שחיטתם בצפון, תכף רגע נחזור לקודשי קודשים, שחיטתם בצפון אומר רק, הצפון זה המקום הצפון הנעלם. צפון הרב אומר, זה שייך אל המדרגה הנעלמת של קודשי הקודשים. קודשי הקודשים שחיטתם בצפון, כי יש מדרגה פנימית ונסתרת של קודשי הקודשים. אומר הרב, דבר פלא, אחרי שהמשנה אמרה לך קודשי קודשים שחיטתם בצפון, היא ממשיכה להגיד לך ואומרת לך גם פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתם בצפון. פר וסעיר של יום הכיפורים, זה דעתם קודשי קודשים. בכל זאת המשנה מפרטת, ותכף הרב הסביר לנו למה, שגם פר וסעיר של יום הכיפורים, גם הם שחיטתם בצפון. כדי להסביר מה זה פר וסעיר של יום הכיפורים, שלוש הקדמות קצרות. הראשונה קצרצרה, היה צריך בזה לעבור את כל ההתראיה, אבל זה לא הזמן. הרב בעולת ראייה תמיד דרכו בהסברת ענייני הקורבנות, מתחיל מהכיור וקנו, עובר לתרומת הדשן, תמיד, כתור, וכל זה. הרב אומר, תדע לך, כל הפעולות של הקורבנות הם שני דברים, שתי לשונות שהרב תמיד משתמש בהם. מה הפעולות של הקורבנות מורות ומה הן פועלות? כלומר, מה הדבר הזה מורה? מה הוא מסתנן ומה הוא פועל? כשאדם רוחץ כדיו ורגליו, אז הרגל היא מורה על משהו, היד היא מורה על משהו, וזה גם פועל פעולה ממשית לטהר את מה שהיד והרגל מורים עליו. וכן על זה הדרך, תרומת הדשת, יש בזה רמז, מה זה מורה ומה זה פועל. וכן על זה הדרך, כל הצדדים, תמיד בזה, צריך לשים את שלומדים אותם את ראייה, תמיד מה זה מורה ומה זה פועל. כי פעולת הקורבנות היה פעולה מאוד ממשית בזמן שבית המקדש היה קיים. ראינו את החוט שהוא אדום, וראינו ממש איך זה פועל פעולה של טהרה. המציאות הקודשת הייתה פעולה מאוד ממשית. אנחנו בבחינה כזאת שנשנה פרים שפתנו. יש לנו איזו בחינה כזאת שאנחנו לא זוכרים את המקדש, אבל בבחינה כזאת שיש לנו איזו אחיזה במשהו דרך השפתיים בפעולה הגדולה של מה שהיה לבית המקדש. ככל שאדם אומר הרב כל הזמן הוא יותר מבין מה הקורבנות מורים, ככה הפעולה שלו היא גם יותר גדולה, כידוע מפורסם. זה נקודה אחת יותר קצרה. עוד שתי נקודות, אני חושב כדי להבין מה שדובר רק פה. יש לנו כלל גדול, כתוב ברנה ויזל, הרב נפתלי ארץ ויזל. היה פעם, לפני שיצאו כל הספרים של הנייה וכל השמונה קבוצים וכל הספרים, כל העושר הגדול שיש היום, פעם היו לומדים גם ספר מיוחד הנקרא ספר המידות, הוציאו אותו עוד פעם ישיבת ראשון לציון, הרב נפתלי ארץ ויזל, ספר מתוק מדבש, מאוד מיוחד על כוחות הנפש, עמידות הנפש, צדדים מצדדים שונים, בשפה ספרותית כזאת, הוא היה גם קצת מזכיר וכו', ספר מאוד מיוחד, הנודע ביהודה נתן לו אסכומן, למרות שהנודע ביהודה גדר בעדו שהוא לא נותן אסכומן לשום ספר. אבל כשהרב נפתלי ארץ ויזל בא אליו, לא היו מספר עמידות ועוד ספר שנקרא גן נעול, הנודע ביהודה כל כך התפעל, כתב אסכומן. מה היה מיוחד בספר הזה? שהספר הזה מסביר מה זה המושג חוכמה בלשון הקודש. שחכם זה לא חכם אינטלקטואלי, אלא זה חכם שהוא חי על פי דרכי החוכמה. ככה מוכיח הרנה מזה בגן נעול, ואחר כך עובר את כל התורה כולה, להסביר איך זה מוכח בכל התורה כולה. יש מלא פסוקים שזה פשוט. מה שלא פשוט הוא מסביר את זה בצורה מקלה, נודע ביהודה נתן לזה הסכום. אחר כך היה כל סוגיית ההשכלה פתאום התפוצצה, והרב נפתלי ארץ ויזל הוא קצת היה גם דעת לימודי חול. ואז אני מדבר בכעס, הוא אמר למה נתתי אסכומה, למה חרגתי מהגודל של זה, כי מאוד חששו שהוא גם לא קורא את התמונה נכון, וקצת נפל בפח של המשכילים וזה, אבל לא משנה, אבל ספר מאוד נפלא, מאוד מיוחד. מה כתוב ברנה ויזל? אחד מהדברים לפני שהוא עסוק בפרטי כוחות הנפש, הוא אומר, דע לך כלל, שאני חושב מאוד יהיה קשור אלינו. הנפש היא טובה בעצם. מה זאת אומרת הנפש היא טובה בעצם? כי זה ממש יהיה קשור אלינו לפר ולסייר. הנפש היא טובה בעצם, הכוונה היא, כשאתה לוקח את נפש האדם, ואתה רואה שיש באדם כוח כזה הנקרא כעס. האם כשהיית מוציא מהאדם את כוח הכעס, הנפש הייתה יותר טובה? או שהנפש יותר טובה כשיש לה גם את כוח הכעס. יש בנפש כוח מידת עצלות, יש בנפש מידת שכחה. האם כשהיית מוציא את העצמי ושכיחה, הנפש הייתה יותר טובה או פחות טובה? אומר הנביא, זה מלקט מתוך דברי הראשונים, הכל ממש מתוך דברי הראשונים בצורה נפלא. הנפש היא טובה בעצם, הכוונה היא, אל תאמר שאם הייתי מוציא מהנפש כוחות מסוימים, הנפש הייתה יותר טובה. לא, הנפש איתו יש בטוב עצמי, והטוב העצמי הזה זה המדרגה האלוקית של הנפש שהיא שלמה לגמרי. יכול להיות אחר כך שאדם לוקח את הזה, כמו שתכף נראה אתר והסעי, הוא לוקח את הכעס ומשתמש בו בדבר לא נכון, ולוקח את העצות ומשתמש בו לדבר לא נכון. כמו שבעלה המוסלו ראינו הפרשת שבוע, נכון, יש לך מידת שכחה, צור ילדך תשי, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם מידת שכחה, כי יש דברים שלא טוב שאדם יזכור אותם וכו', טוב שישים אותם מאחורה. עצור ילדך תשי, לקחת את מידת השכחה, משתמש בה לדבר לא נכון. אבל הנפש היא טובה בעצם, כלומר כל המידות, כל העניינים הם שייכים אל עצמיות הנפש. נחזור על זה, הקדמה שלישית. יש לנו כלל גדול, אמר אותו נפש החיים, ולא נפש החיים כלומר נמציא אותו. הנפש, הרוח והנשמה, שלוש קומות במדרגת האדם. הנפש היא יותר חיצונית, הרוח יותר פנימית, הנשמה נמצאת לפני ולפני. כל מה שיותר חיצוני יכול יותר להיפגן. מה שיותר פנימי פחות יפגע, מה שלפני ולפני פחות יפגע. הנפש ודכרתה הנפש. יכול להיות במדרגת כרת. הרוח יכולה להיפגן, להתקלקל וכו'. הנשמה לא יכולה להיפגן. בכלל, רק שנייה עוד משפט אחד, הנשמה לא יכולה להיפגן. מה שיכול להיפגן בנשמה זה שהנשמה תסתלק מלהעיר את תורה למטה. הנשמה תסתלק לתורה, תכנוס אותו, תהיה עכשיו אחר כך מתכנסת, מתעלה, לשמע את הנשמה, לא משנה עכשיו על זה, אבל היא לא תעיר את תורה למטה. אבל בעצמיותה אין פגם. למה אני אומר את זה? כי תכף נראה שמדרגת הנשמה שייכת לקודש קודשים. תחילה, מה אומר איתו?
מה שהרמה מזה אומר על נפש זה... הנשמה במדרגת
בשלוש קומות? לא, רבי זה לא אומר, הנפש היא טובה בעצם. גם הנפש. גם הנפש היא טובה בעצם. כל הכוחות שנמצאים בנפש הם טובים בעצם, כלומר כאן אפשר לקחת את כל הכוחות הנפשיים ולהשתמש בהם רק לסדר אלוקי. מה זה? בנשמה אפשר לפגום, אבל הנפש...
גם הנפש אפשר לפגום. אפשר להשתמש בכוחות שיש בנפש בדורה לא טובה, אפשר לפגום בנפש אם הנפש טובה בעצם.
לא, כשהוא רוצה לומר, הנפש היא טובה בעצם, הכוונה היא, הוא לא מדבר, הוא אומר, אפשר, הנפש יכולה להיפגן. אבל זה שיש בנפש כוח של כעס, זה טוב לנפש, או שאתה אומר, זה יותר טוב שבכלל לא היה? תשובה, זה שתי סוגיות שונות, לא צריך להרבה, הנשמה לא נפגעה, הנפש יכולה להיפגן, אבל הרב איזה הוא מתעסק בסוגיה אחרת, האם זה שיש בנפש כוח כעס, זה טוב או לא טוב? תשובה, זה טוב. למה? כי ראוי לאדם שיחז כשיש חילול השם בעולם. אם אין לו כוח כעס, אז הוא סתם אדיש למה שקורה בתוך המסיר שלו. לא, יותר טוב שיש בנפש כוח כעס. אלא רק תשתמש בה למקום הנכון. למה אני אומר את כל זה? כי אז עכשיו רגע אני רק רוצה לחבר את הכל. הרב אומר שכשנכנסים הפר והסיר לקודש הקודשים, אנחנו לא עסוקים בחטא פרטי כזה, חטא עניין כזה, עניין כזה, עניין כזה. להכניס את הפר ואת הסיר לקודש הקודשים, זאת אומרת להכניס כוחות חיים שתכף נראה אותם, לחבר אותם אל קודש הקודשים, כלומר לחבר אותם אל המדרגה, לא רק של הנשמה הפרטית של האדם, אלא לחבר אותם אל קודש הקודשים, הכלל לחבר אותם למדרגה של הנשמה הכללית של האומה. לקחת את אדם, הוא הנפש, ולהכניס אותו לקודש הקודשים, זה אומר לקחת את כוחות החיים, להחזיר אותם חזרה למקורם. כי כל השורש לכל החטאים זה, שהנטיות הנפשיות, שהן טובות בעצם, הם עזבו את מקורן, וכיוון שהם עזבו את מקורן, הם יצאו אל הפועל בצורה לטובה. הם יצאו אל הפועל בצורה לטובה, צריך להחזיר אותם אל מקורן. מה זה מקורן? קודש הקודשים. המדרגה הצפונה לפני ולפנים, בואו עכשיו רגע תכף נראה את זה בתוך דברי הרב. פר ושעיר של יום הכיפורים. עכשיו תראו מה זה פר ושעיר. פר ושעיר זה לא שייך בקוף סמך זין. זה לא שייך למדרגות פרטיות של עניין אחד, עניין אחר. פר ושעיר זה שתי עניינים מאוד, שני עניינים מאוד 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 כללים. אז אומר הרב כך, כוח המפעל, בקוס המחלן, כוח המפעל של עוז החיים בכל תוקף וזו, כוח השור, כי השברים חזקים, מלא הגבורה והעוז. מה עושה השור, אומר הרב ברוחניות? הפר הזה, השור הפר, הוא מפרר ומפריד את כל מה שהוא מקושר ומאוחד ליחדים. הפער אומר הרב כוחו לפורר. סתם שברים, רוב שברים לרדיה, רוב שברים לחרישה, הם מפוררים את האדמה, הם מפוררים את, את מה שהוא נמצא מאוחד, הם מפוררים. אז הוא מפרר ומפריד כל מה שהוא מקושר ומאוחד ליחדים בתוקף מפעל החיים שלו, נשים נקודה כי עד כאן פער. אומר הרב, מה זה מדרגת הפער? יש באדם נשמה. נשמה, אומר הרמב״ם, נפש האדם אחת היא. מדרגת האדם נשמתית. יש באדם נטייה מאוד מאוד אמיתית, מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד אלוקית. לא להישאר רק במדרגת האחדות הנשמתית, אלא לפורר. מה הכוונה לפורר? היינו משתמשים במילה אולי יותר... לפרט. לא להישאר רק במדרגה הנשמתית כללית, אלא לפרט את המדרגות, לקחת את המדרגה הרוחנית הכללית הגדולה שיש, ולפרט אותה לפרטים ולפרטי פרטים, פרטי פרטים של מחשבות, פרטי פרטים של הרגשות, פרטי פרטים של מעשים, נטיית הפירוד, נטיית ההתפרטות. אומר הרב, זה שייך אל המדרגה הזאת של רב תבועות וכוח שור. השור חורש, השור מפריד, השור מפורר, הפער עניינו לפורר. לפורר זה יכול להיות נקודה מאוד חיובית, זה יכול להיות נקודה מאוד שלילית. לפורר זה יכול לצפור בניין מאוד גדול, כי אתה אומר, ההפכות לא נשארים רק במדרגתם הנשמתית, המאוחדת, הגדולה, העליונה, אלא באמת הכוחות מתפוררים אל פרטי המעשים, פרטי המחשבות, ומתפורר, מתפורר, 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 אל כל רמח מצוות, אל כל תיקון המידות, אל כל ההנהגה של האדם, זה משהו מאוד טוב, מאוד עליון. אבל יש נטייה של פר, נטייה לפורר, מנותקת ממקורה. נמצא האדם בכל פרטי החיים, פרטי החיים, פרטי החיים, פרטי החיים, שכח את המקור של הכל. שכח את המקור הנשמתי של כל פרטי החיים שלו. אז הוא נמצא בהמון המון פרטים, אבל את השורש הוא שכח. נטייה פירודית. לחיות באלמא דפירודה. צריך האדם, אומר הרב, לקחת את נטיית הפירור הזאת, לחבר אותה למקורה בקודש הקודשים. נטיית הפירור זה נטייה אלוקית. הנפש היא טובה בעצם, אמרנו. לא תמצא בנפש משהו שאם היית מוריד אותו, הנפש הייתה יותר טובה. הנפש היא טובה, ויש בנפש נטייה להתפרט. נכון, זו נטייה אלוקית להתפרט. אבל הנטייה להתפרט היא גרמה המון חטאים. כי בסוף כשנכנסתי לפרט כזה, אז שכחתי את המקור, וכעסתי. ונכנסתי לעוד פרט כזה, ונהייתי עצלן, ונכנסתי לעוד פרט כזה, ובכלל, מרוב כל חיבו יצניאדי, שכחתי את השם, ונכנסתי לעוד פרט, שכחתי את הכל, נכנסתי לתוך כל הסמטאות הפרטיות, שכחתי את הכיוון הכללי. פה נקודת הטעות. להחזיר את כוח ההתפרטות אל שורשו. לקחת את כוח הפר, להחזיר אותו למקור הנשמתי שלו. להחזיר אותו למדרגת קודש הקודשים שלו. שם הוא נמצא, לשם באמת הוא שייך, שם הכוחות החיים של הפר נמצאים. תחזיר את מדרגת הפר למדרגה הלימה שלו. עד כאן פר. בואו אחרי זה נקרא לימד צעיר, אחרי זה קצת אולי קצת נחזור. גם כוח הארץ המסעיר. פה זכינו רק של שלוש מילים, הרב אומר. צעירים זה כוח של ארץ. גורמים שערות. האם להרוס זה דבר טוב, או להרוס זה לא טוב? מה זה? סותר על מנת לבנות, זה הרעי עצומה. העדר קודם להוויה. סותר על מנת לבנות, אומר הרב בעברות, נכון, גם הוא בכלל בניין יחשב. כלומר, כשיש סדר כזה של סותר על מנת לבנות, זה סדר מאוד מופלא. כל קבלן משתוקק שיהיה לו פה בגבעת שמואל איזה וילה קטנה, ישנה, שהוא יוכל להרוס אותה לגמרי, 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 עד היסוד ומתחת ליסוד, ולבנות איזה בניין 20 קומות. להיות סותר על מנת לבנות. להיות סותר על מנת לבנות, גם הוא בכלל בניין יחשב. ריבונו של עולם יצר בנפש האדם כוח של ספירה. כוח הספירה בנפש האדם זה כוח מאוד חשוב. זה הכוח הזה ששייך למדרגה של תשובה, ומה שפעם הזכרנו, שהרב צדה אומר, מדרגת התשובה זה קביעות של התעלות. בעל תשובה, בעל תשובה זה כמו בעל לשון הרע, בעל לשון הרע כל הזמן מספר, בעל תשובה כל הזמן שם בתשובה. בעל תשובה זה קביעות של התעלות, הרבה פעמים הקביעות של התעלות זה שאתה הורס את המדרגה הקודמת, ואתה בונה מדרגה חדשה. או אפילו הייתי משתמש יותר בלשון עדינה, לאו דווקא אתה צריך להרוס את המדרגה הקודמת, אלא המדרגה הקודמת נהרסת, ומתוך זה יש תביעה למדרגה חדשה. אבל יש סדר אלוקי כזה, שיש בעולם כוח הרס. כוח הרס יש בו את סוד הבניין. העדר יש בו את הפוטנציאל הגדול לסדר כזה של הוויה. כוח הארץ הוא כוח אלוקי. הקדוש ברוך הוא היה בורא על האות ומחריבן. אז זה סדר כזה שייבנה ויחרב ויבנה משהו יותר טוב. אז ככה זה טבע החיים. כוח הארץ הוא שלילי או חיובי? חיובי מאוד. יכול להיות. אם הוא מונח ביחס למקורו, אם הוא מקושר למקורו הנשמתי, אם הוא מקושר לקודש הקודשים, אז כוח הארץ הוא נזהר לא להרוס, לא לבנה, לא להסתורניש בקנישתה, עד לבני בקנישתה אחריתה. אל תבהר כל כך להרוס. להרוס, כשאתה יודע טוב, גם שיש לך כבר, עשית קמפיין כבר בשביל, יש לך חצי נזכור לבנות. אחד לך קמפיין השני, בגלל החצי השני, אבל אל תהרוס סתם, יהיה לך, תהרוס בשביל לבנות. זה דבר מאוד נפלא, שאתה הורס מדרגה ממוחה בשביל לבנות מדרגה לה. אבל יש בעולם כוח הרס, הורס, צעירים. אנחנו אירוניסטים, אנחנו לא זה, אבל לשאול אותם, נכון, איזי, עשו לגדל גם עד הקדר ישראל. אז פעם היינו באיזה מקום, ואחד שחררה העף, זה לא שחררה, שחררה העף. פשוט מדהים, זה משהו שאוכל, לא הפסקה, הורס את זה, לוקח על העץ הזה, מתנפל על העץ, הורס את זה, גומר את העץ הזה, פשוט זה לא יומן, הסעירים ירקדו שם, הסעירים הם סוערים, הם הורסים, הם ממש הורסים. אומר הרב, תדע לך, יש לך פה שתי כוחות שורשיים בנפש האדם. כוח הפר, כלומר, הכוח המפורר את המדרגה הנשמתית לפרטים ופרטי פרטים, וכוח הסעיר, שהוא יוצר העדר הקודם להוויה, העדר הקודם להוויה, העדר הקודם להוויה. אומר הרב, על שתי הכוחות האלה, על כוח הפר וכוח הסעיר, העומד, אולי הכוונה, העומדים, העומדים על כללות ההוויה בכדי לשפר אותה יותר ויותר בהחלפת צורותיה. אז אני מתלבט האם זה הולך רק על הסעיר, יותר נראה לי שזה הולך גם על הפר וגם על הסעיר, מאוד שכתוב בהחלפת צורותיה, כי אחרת, כי אני תכף נראה להמשך, הרב כאילו ברח מהפר, עזב את הפר.
אבל יש יותר... את כוח הסותר והמחריב.
כן, אז יכול להיות שהסותר זה כוח המפורר של הפר, והמחריב זה כוח ההחרבה של הסעיר. הסותר זה הכוח המפורר של הפר. ככה היה אפשר להסביר. מה זה? לא, סותר זה יכול להיות שזה מפורר. זה לא מחריב, סותר. סותר זה מפורר. יכול להיות, אבל אז אני מסכים. זה הדוחק נגיד, אבל מה שדוחק בהסבר השני, שכאילו הרב שכח את הפר. וזה הקושי בהסבר השני, שכאילו הפר נשכח.
כאילו הוא
נתן פשוט אקסטרה הרחבה לסעיר. לא, כן, אבל אז אם קוראים ככה לפי מה שאתם עושים עכשיו, אז הולך ככה. כוח הארץ המסיר עומד על הכללות הרעה בכדי לשפר אותה יותר ויותר בהחלפת צורותיה על ידי כוח הסותר המחריב, ואז את הצד החיובי של הסעיר הוא כן כתב, אבל את הצד של הפער את זה הוא לא כתב. בסדר, יש פה איזשהו דוחק, לא משנה באיזה צד נדחק, אני מבין. יכול להיות ש...
הדוח של הפער זה הדוח של בנייה, כאילו?
לא. שניהם זה כוח של בנייה. כלומר, גם הקבלן פה שחפר פה, הוא לא הרגיש שהוא עורף. כלומר, אני בונה. למרות שהוא רק חפר והרס את מה שהיה בנוי פה קודם, הוא אמר, מה אתה עושה? אני בונה. סותר הבנת לבנות זה מלאכה בשבת, כלומר, יצרת היצירה. אז גם סותר זה יצירה, וגם הפער שמופור, שניהם זה יצירה. אם זה מחובר למקורו. אז זה משל אומר, ביותם. ביותם התנה הכוח של זה והכוח של זה. ביותם מתעלים לרום הגובה של מטרתם. כי הנפש היא טובה בעצם. אז אם מתעלים לרום הגובה של מטרתם, אז זה לא שתי מידות קטנות בנפש שאומר, טוב, אחד לא, זה לא קטן. אחד הוא תיקן את הכעס ותיקן את הקינה. שתי המידות האלה של הפר והסעיר זה שתי המידות הכי יסודיות בנפש האדם. איך שהנשמה שלו מתפוררת אל הפרטים ופרטי הפרטים שנמצאים בתוך רמת דברים של תלמידים, ואיך שאחרי ההתפוררות הזאת הנשמה שלו מתעלה ממעלה למעלה, ממעלה למעלה. שתי הכוחות הכי יסודיים. ביותם מתעלים לרום הגובה של מטרתם, כל חטא ואבון שהם באים מתוך השפעתם, מתכפרים הם בקדושת עיצומו של יום. אז תכף רגע נחזור לקדושת עיצומו של יום. אבל כל חטא ואבון שהם באים מתוך השפעתם, כל חטא ואבון שבאו מתוך ההשפעה של הפר והסעיר, יש פה סדר כזה של תשובה כללית. נכון? לא תשובה פרטית על מידת הכעס או מידת העצלות. תשובה כללית, להחזיר את המציאות הבריאה של האדם למקורו, להיות נשמתו מתפרדת בתוך גופו, ולהיות כל הסדרים המשיים מתעלים מדרגה על גבי מדרגה. אם ככה האדם בונה את צורתו, אומר הרב, זה תיקון יסודי לכל חטא ועוון. כמובן שמי שנכנס רק, מי שרק נכנס עם הכהן גדול ביום כיפורים לקודש הקודשים, הפעם והסביר בסדר האבוידה ולא אמר וידוי, ולא יצא ידי חובת וידוי, זה רק וידוי כללי. למרות שיש מקום מסתפק, לא מה אני מסתפק, אבל מה כתוב, אני רק מעיר הערה יחסית עכשיו, אבל כן קשורה לכל. עיקר וידוי, נכון, כתוב בגמרא בפרק ביומא, שמואל שמע, אמר, כתוב, אבל אנחנו אבותינו חטאנו, הוא קם, אבל אנחנו אבותינו חטאנו, אומרת הגמרא שמע מן העיקר וידוי זה, אנחנו אבותינו חטאנו. אז רואים, זה ממש פלא, שכנראה פירוט החטא זה לא לעיכובה. צריך לדון שם בסוגיה. כי מספיק להגיד, אבל אנחנו עבדנו חטאנו. זה כבר מספיק. אברהם עוסק את זה...
אברהם עוסק את
זה,
כן,
כן.
זאת אומרת, גם האשון
בגן
זה לא פירוט של חטא.
כן, אני חושב שזה ראייה מאוד טובה. כי יש לנו ברנו, זה לא פירוט חטאים, זה גם עניין כללי. כי יש האומנם גזלנו, שזה נגיד עניין מפורט, ויש שם זה, אבל רוב האשון בגן זה יותר עניינים כלליים.
אם כתבו,
כאילו
שמי
שיש לו חטא, רק השאלה היא, זה השאלה, האם שמואל הוא רצה, כאילו היה אפשר לדחות, ועוד כמה צדדים, האם שמואל הוא, זה לא שהוא יצא בזה ידי חובת וידוי, כי אם היה ידע אחרי פרטי, היה מתוודע עליו בפרטות, אבל יוצאים בזה ידי חובת וידוי, שאתה לא יודע אחרי פרטי. לא, בסדר, אני רק אומר, האם אחד הוא מכוון באמת בסדר האבוידן, הוא נכנס באמת עם הכהן גדול לקודש בקרף על משפתנו, הוא לא התעייף בסדר האבוידה, והוא קרא, עכשיו זה אולי נלמד אחת, אחת ואחת, כי זה מאוד שייך אל הדבר הזה. אז הוא באמת, שעד נכנס עם הכל גדול לקודש הקודשים. טוב, אז יש לו תשובה כללית לפחות. טוב, וזה אחרי זה חילוקי השיטות עם ה... הרב אמר, מתכפרים מקדושת עיצומו של יום, אז אני רק מעיר הערה בסוגריים. היו רבים וטובים, נכון, לשון הגמרא, עיצומו של יום מכפר. נחלוק את רבי ורבנן, עיצומו של יום מכפר לשווים, עיצומו של יום גם מכפר לאינם שווים. שיטת רבי פלאית אומרת גם עיצומו של יום מכפר גם לאינם שווים. רבנן אומר מכפרת לשווים. העירו רבים שגם לפי רבנן לא עיצומו של יום מכפר לשווים. לא שהתשובה מכפרת, אלא עיצומו של יום הוא מכפר. זאת אומרת, ביום כיפור יש פעולה שהקדוש ברוך הוא פועל עליך. אתה, אומר, אומרים רבנן, אתה צריך לפתוח פתח על ידי התשובה שלך. אבל אחרי שפתחת פתח על ידי התשובה שלך, עיצומו של יום פועל עליך, פעולה גדולה. אני בא ליישב את ההלכה המופלאה, השעיר המשלח, פסק הרמב"ם מחתר גם בלי וידוי. למה? כי כנראה הכהן הגדול גם יכול לפתוח לך פתח. נפתח לך פתח לכפרת יום כיפור. הרב פה אומר גם כאן, הוא נפתח לשאול בלשון אותו דבר. מתכפרים הם בקדושת עיצומו של יום. מה זה בקדושת עיצומו של יום? הם מתכפרים על ידי הפר והשעיר. כמובן הם מתכפרים על ידי הפר והשעיר. אבל הפר והשעיר זו פעולה מאוד גדולה, ואחר כך יש לך גם פעולה שעיצומו של יום מכפר. בסדר, אני רק זה הדבוך על הדבר הזה. זה מתכפרים על עיצומו של יום. אני רוצה, אז רגע, בואו נגמר עוד שורה אחת רק ואז נעיר עוד אחד. פר וסעיר של יום הכיפורים הם ראויים להתפרץ בקשר עם פליאת המצפון שבהם. מה הוא מתכוון? הרב, הוא מתכוון לומר ככה, כתוב ברשע של המשנה קודשי קודשי משחית אדם בצפון, אז לא כתוב לך שזה שחותים הצפון. אז למה כתוב לך פר וסעיר של יום הכיפורים גם בשחית אדם בצפון? אומר הרב, פר וסעיר של יום הכיפורים ראויים להתפרץ. המשנה כתבה אותם במיוחד, פר וסעיר של יום הכיפורים הם מתפרטים למה? בקשר עם פליאת המצפון שבהם. כי פר וסעיר של יום הכיפורים, הכפרה שלהם באה ממקום צפון. הכפרה שלהם באה מזה שאתה מחבר אותם אל קודש הקודשים. נכון? כתוב בכוזרי, הבית המקדש שמכוון כנגד מדרגת האדם, קודש הקודשים זה כנגד הנשמה, נכון? אז פר וסעיר של יום הכיפורים הם התפרטו במיוחד, המשנה כתבה אותם במיוחד פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתם בצפון, כדי לראה לך שפר וסעיר של יום הכיפורים הם רואים עם המדרגה של הצפון, עם המדרגה של הכוח הצפון בפר וסעיר של יום הכיפורים, לכן המשנה פרטה את פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתם בצפון. ובתוך זה רק להעיר, אחת למעלה ושבע למטה. מהר"ל מסביר את זה. מה זה הסדר המופלא הזה של אחת למעלה ושבע למטה? ובמיוחד שהגמרא ביומא אומרת שהוא תמיד כמו שאנחנו נוהגים בסדר העבודה. הוא אומר אחת למעלה, ואז סופר אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת שש, אחת שבע. זה ספירה פלאית, הספירה הזאת. והספירה הזאת, אני חושב, היא שייכת לשתי המדרגות שלנו, של הפר והשעיר, שבהם סופרים את האחת. כי אחת, העליונה, זה שייך למדרגה הפנימית של קודש הקודשים. ואז אמרנו, הפר זה ההתפרטות. הפר זה ההתפרטות. אז אתה אומר, מתפרט האחד העליון, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, עד לריבוי הגדול של שבע, כי בדרך כלל יצאו אליך ושבע דרכים אנוס לפניך. שבע זה שייך אל הריבוי הגדול, שבע זה שייך אל כל המידות האלוקיות, הגדולה והגבורה והתפארת, אז זה שייך לריבוי גדול. אז מתפרט האחד העליון בריבוי הגדול של השבע שנמצאים למטה. לכן אומרת הגמרא, תספור תמיד אחת ואחת, אחת ושתיים. למה לא מספרים תמיד אחת? בסדר, אמרתי את הלמעלה. עכשיו נספור אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, וכו' וכו'. לא, אתה תמיד צריך להיות מחובר לאחת של הלמעלה. כי הכל זה בדיוק הנקודה של כל הפרסה של המקופורים. להיות מחובר אל המדרגה הצפונה, העליונה. אז אתה סופר קודם את האחת, ומתוך האחד הזה שאתה מחובר אליה, מתוך זה הוא מתפרט. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע וכו'. אבל תמיד תמיד לאחוז במדרגה הצפונה העליונה הזאת של שהיא שייכת אל המדרגה הפנימית, שהפר וסתיים מתרוענים אליה. אז בגלל זה הספירה המיוחדת הזאת שיש לנו בדם הפר ובדם השעיר, וזה גם נמצא בין הבדים וגם נמצא על הפרוכת בשתי הזאת, זאת אומרת, ארבע פעמים הרי אנחנו אומרים אחת, אחת ואחת. טוב, אז בכל מקרה זה שייך אל הספטר הזה. הפר וסעיר הם מגיעים, אז רק עוד דבר אחד, הפר וסעיר הם מגיעים אחרי הקטורת, נכון? הקטורת היא הראשונה. הקטורת הראשונה. הקטורת זה הכניסה הראשונה, נכון? והרב אומר על הקטורת פה, בטח הרב דוד עבר ללמוד קטורת, לא?
מה שעבר
על
המדוקטור.
מה זה?
מה שעבר
על המדוקטור, נכון. אז בקוף למדבר, רק נקרא שתי שורות בקוף למדבר. נכון. בקוף למדבר, ודיבור רק ויאמר השם אל משה. אז דרך בשורה השישית, שביעית, השורה שמתחילה מהמילה מופשט, מלשון דיבור, שהוא כבר לשון הנהגה ולשון קשה. אז בקטורת לא כתוב לשון דיבור, אלא כתוב ויומר. אמירה זה יותר מופשט, כמו ראש אמיר. דיבור זה לשון הנהגה, ידבר עמים תחתינו, עמים תחת, דבר אחד לדור. אמירה זה משהו שפונה למעלה, ראש האמיר, דיבור זה משהו שפונה למטה. אמירה, ויומר השם אל משה לאמור, כך לך עשינו את הרשב יותר בינה. אז אומר הרב, אחרי המשפט הזה שקראתי, הרב אומר, וסגולת הקטורת היא הקשר של הקדושה העליונה האלוקית הכללית, וכולי וכולי וכולי. סגולת הקטורת זה קשר, קיטרה. קטורת היא קושרת. כלומר, מגיע דם הפר ודם השעיר, ההתפרטות שלנו, בין של הפר, בין של השעיר, היא מגיעה אחרי הקטורת. והקטורת שייכת אל קשר הקודש של האומה ללכה. הקטורת שייכת על המדרגה, על ריח שהדבר שהנשמה נהנית ממנו. הקטורת נמצאת לפני ולפני. הקטורת זה עם מעלה עליונה מאוד מאוד, טוב, הרבה צדדים העצם אמר פה. אני רק רוצה את הנקודה הזאת לומר למה הכניסה הראשונה היא הקטורת. כי אתה הולך עכשיו להתעסק עם הפירור, עם הפירוט. אתה הולך להתעסק עם הסערות. אם אין לך את קשר הקודש שעומד ביסוד הדברים, לא תצליח לחיות עם הפירוט ועם הסערות. ראש לכל זה המדרגה של קשר הקודש של האומה ללוקח. ההופעה הנשמתית הזאת של קשר הקודש. מתוך קשר הקודש, אחר כך מתוך זה גם אפשר להיות שייכים למדרגת הפר, למדרגת השעיר, לכל המדרגות אחר כך שהן דורות. אבל המדרגה הראשונה זה סדר הקטורת, הקיטרה, הקיטרה. מתוך הקטורת יש לנו פר והשעיר. הפר והשעיר אחר כך רואים שהם, אנחנו לא מדבר עכשיו בפרטות, הם בעצם אנחנו מתחילים בפר והשעיר, מתחילים בקודש הקודשים, יוצאים אל הפרוכת, יוצאים אל מזבח הזהב, יוצאים אחר כך אל מזבח החיצה. כלומר, קשר הקודש הזה צריך להיות מתחיל מהמקום של הקטורת, לפני ולפני, יוצא למקום של הפרוכת, כל פעם במדרגה החוצה, יוצא למקום של הפרוכת, יוצא לפרוכת שמבדילה בין הקודש ובין הקודש הקודשים, יוצא אל מזבח הזהב, יוצא אל המזבח החיצון. כלומר, כל המדרגות של עבודת כהן גדול זה להוציא את הקשר הזה, שהוא ישמור את דם הפר ודם השעיר שלא יפלו ממדרגתם. להוציא אותה החוצה, 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 עד כל המדרגה של המזבח החיצון. ששם יש את הקורבנות של אדם והנפש, שם יש את כל הקורבנות של כל סדרי החיים התוססים של אדם וכל העשייה של כל... להוציא את המדרגה הזאת, לחבר אותה מהמקום הכי פנימי שלה לקודש הקודשים, עד המקום הכי חיצוני שלה במדרגת המזבח. טוב, כל זה רק פתיחה לטעימה, לעשות אולי טעם טוב, לעשות בסדר האבוידה, שזה מאוד מאוד יסודי וחשוב. ועד השם, אף פעם טוב.
מה יחס בין ההזעה בפנים לבין ה...